אבל בין תבשיל לתבשיל מותר. אז מה משנה ברורה אומר שמותר לדבר בין תבשיל לתבשיל לבין ביס לביס? מותר או אסור? משמע שאסור. זאת אומרת, דווקא כשסיימת את המנה, למרות שבחינת ההיגיון זה לא מובן, אם אתה כרגע עוצר כדי לדבר, כלומר אתה לא אוכל, בלעת משהו ואתה עוצר כדי לדבר, למה שיעשו?
אתה מנהל שיחה, אבל אתה עצרת, דיברת עם מישהו והוא שואל לך שאלה, אתה באמצע הביס, אתה עונה לו.
זאת אומרת, המשנה ברורה מבין, וזה חידוש, זה כמובן לא חידוש שלו, המשנה ברורה מבין שהם מסירים שאתה עושה זה גם גזרה. הרי כשחזל אומרים לנו, הם מסירים שאתה עושה, השאלה היא, האם זו, יש פה כאילו, הם למדו את המציאות. חזל למדו את המציאות, אמרו, תדעו, אם אתה אוכל, הוא מסוכן לדבר תוך כדי, או שגם גזרו גזרה לא לדבר בשעת הסעודה, כדי שלא תדבר, לא תביא את עצמה לידי סכנה. אבל זה הוא מחדש, שהגזרה בשעת הסעודה זה בשעת המנה. אבל בין מנה למנה מותר. עכשיו, הבעיה היא שאנחנו רואים שכולם מדברים. תראו את השערי תשובה. בסעודה, כתב באליה רבה, בשם הפרישה, דהיתנה, שאין חוששים לזה, לפי שאין החשש רק מחמאת, שהיה דרכם לאכול בהסיבה, עיין שם. כלומר, זה רק למי שאוכל בהסיבה. יש בזה בעיה. למה יש בעיה? אתם זוכרים את הטעמים של הסיבה? מה?
בליל הסדר.
בליל הסדר.
כמו מלאכים, מלאכים, דאגו לעצמם.
כן, אבל יש מחלוקת לגבי איתר. אתם זוכרים את
הדבר הפוסקים? או לצד שני.
כן. שמורים לגבי איתר, איך יסב? אם היינו באים מצד הנוחות, אז האיתר צריך להסב דווקא, מה?
ימינה.
זה סב ימינה. כי הוא אוכל בצד יד שמאל. הצער סב ימינה. אבל כתוב בתוספות ופסחים שלא, כי בצד יש לו בעיה של יקדים קנה לבשת. ולכן גם יותר יסב בצד שמאל. זה סתירה למה שאומר פה הפרישה. זאת אומרת, זה אומר שמי שמסב בצד שמאל אין לו בעיה של הקדמת קנה לבשת. אז זה בעיה. אז מתרצים ככה, שאחד שאוכל ישר, יש לו בעיה גדולה של... סליחה, אחד שאוכל ישר אין לו בעיה בכלל של קנה לבשת. מי שאוכל מוטה בצד שמאל, יש לו בעיה קטנה של קנה לבשת, למרות שהוא... ובצד ימין בכלל לא מחוסל. זאת אומרת, אם הוא אוכל כלפי צד ימין בהטייה, אז יש בעיה גדולה של קנה לבשת. אם הוא אוכל בצד שמאל, יש בעיה קטנה של קנה לבשת. אם הוא אוכל ישר, אין בעיה בכלל. זה דוחק. הדבר הזה הוא דוחה. בכל מקרה, כתוב, יש כלל גדול של דברים שאסורים משום סכנה, אם דשו בהם רבים, נאמר על זה שומר פדאים השם. על מה מדובר? הגמרא אומרת, במסכת נידה, הגמרא אומרת שמי שמשמש פדתו ביום 90 להיריון, אותו הבלד נכפה. זאת אומרת, הבלד יוצא חולה במחלת הנפילה. איך הוא אומר? ויש חסידים, כתוב בספר תומת הדשן, אחד הראשונים, שהיו בודקים את לפי היום ה-90 והיו פורשים מנשותיהם. אבל הגמרא אומרת, אשתא דדשו ברבים, שורר פתאים השם. אל תתחיל לחשב, זהו, אנשים כבר התרגלו לזה ושורר פתאים השם. זאת אומרת, יש, לא על כל סכנה אנחנו נגיד שורר פתאים השם. מדובר על דבר שהוא רחוק. אנחנו רואים שאנשים אוכלים בשעת הסעודה ומחזיקים מעמד. אלא מדי פעם, אלא שזה דבר רחוק. הדברים הללו רחוקים, עליהם נאמר שומר פתאים השם. כלומר, שיש השגחה. לא ניתן דוגמה. אני חושב שאם היו איזה 10 יהודים קונים מכוניות לפני 1,000 שנה, והיו מתחילים לנסוע ברחובות עם המכוניות שלהם, אז היו גוזרים גזירה, לא לנסוע במכונית, בגלל פיקוח נפש. אבל עכשיו שדשו ברבים, הרי כל יום אנחנו הולכים, אנחנו עושים בכביש ואנחנו נתקיים בנו הפסוק שומר פתאים השם. יש אלפי כמעטים כל יום. יש האמת היא שזה, אתה רואה את הדבר הזה, שיש השגחה אלוקית, לפי רמת הנהיגה של הנהג הישראלי, לפי רמת הערנות, לפי רמת הזהירות, לפי התחזוקה של של הכבישים. אני אפשר, בא לי בגלל ליד הישיבה אצלנו, אז יש רחוב שיוצאים מהישיבה, חוב קטן כזה. עכשיו, יש פס אדום לבן, כדי שאנשים לא יחלו את הפינה, שיוכלו לראות את הפנייה. כמובן, כולם חונים. זאת אומרת, שני הצדדים מלאים מכוניות, אתה יוצא מהכביש, אתה לא רואה כלום. יש שם עשרות כמעטים בכל יום. ולי כל פעם לב מפרפר. יש תנועה ברחוב הפסגה, נוסעים מהר, אתה עושה לזה, עד שאתה מגיע למצא הכביש, בא לך, אתה צופר. זה נקרא שומר פתעים השם. זאת אומרת, המון יהודים נכנסים למסלול הזה, ויש השגחה, כמובן זה לא פותר אותך מזה, אבל יש השגחה. אז זה נאמר גם בעין מסכים בסעודה, שכיוון שאף אחד לא מקפיד על הדבר הזה. זאת המציאות, הפסיקו להקפיד על הדבר הזה. שומר פתעים השם. אז אמרנו שני טעמים. שני טעמים יש פה. או, תראו, בסוף ה... בוא נמשיך את השאר התשובה. צריך עיון על תירוץ הדרישה בזה. אז תראה, וכתב ברכי יוסף, דלפי זה בליל פסח שאכילה בסיבה, יש להיזהר בזה. אם אתה אומר שזה רק בזמנם, בסיבה בליל פסח יזהר. אבל אנחנו אומרים שגם בליל פסח אנשים לא נזהרים בזה. צריך עיון על תירוץ הדרישה בזה, הוא מקשה. למה שהוא בשש, בסיבה שמאל, אין חשש זה כלל, אין שם. והרי הסיבה שלהם ששמאל היה, זה הקושה שאני הקשיתי מקודם.
עכשיו, זה כמו בלי מלאכים, אבל לא?
כן, אבל השאלה היא, בסיבה שמאל רואים שאין חשש, כי הגמרא אומרת שגם אחד שהוא איתר, שיסב על צד שמאל ולא על צד ימין, למה? כדי שלא יקדים קנה לבשת. אם יסב על צד ימין, יקדים קנה לבשת. אז יוצא שבשמאל אין בעיה. צריך לומר, דף אם יסב בשמאל, יש חשש שמדבר, משום שהכל צדך הקנה, יפתח השיפור, יקוב ידי הדיבור. טוב. ועכשיו הוא חולק. על כן צריך לומר, כי דאמרים בעלמא, והיית נדע שהוא ברבים, שומר פתעים השם. עיין שבת דף קוף חפתת. ולפי זה אין לחלק בין לפסחים לשאר השנה לעניין זה, כל זה כתוב בתז. וכן, התז אומר שזה מצד שדשו ברבים, שומר פתעים השם.
למה לא לוקחים את זה לדגים וחלב? הרי זה איסור סכנה, ודשו כל הארכנזים דשים בזה, והכל בסדר.
לא, זה מסובך. דגים ובשר זה משום סכנה. זה כתוב בגמרא. דגים ובשר קשה לצרעת. בפסחים.
זה גם לנו וגם לאשכנזים.
זה כמו המפורשת. בזה אף אחד לא פרץ את הגדר. להפך, יש מאשכנזים שמחרים בזה יותר. אצל ה... יש הבדל גדול בספרדים לאשכנזים, בענייני המטבח. סיפרתי כבר שכשהבת שלי התחתנה שלושה חודשים קודם, בבית היינו עושים אימונים, הייתי אומר לה.
שטז.
זה לאשכנזים, ואם זה... כי התחתנה עם אשכנזים. בקיצור אמרתי, רופי כללי, הכל אסור, רק אני אגיד לך מה אסור. זה אסור, יש כללים, אז בענת ברנת, זה בפעם שני. שלא יגידו אחר כך, יבדנו להם אחת גויה, להתחתן, ענת ברנת, זה דבר שאצל אשכנזים, אתה פשוט קודם חום כשהם רואים את הדבר הזה. אז יש, אצל האשכנזים יש רבים שיש להם שלוש מערכות כלים. בשביל הנושא של ענת ברנת, הם חייבים. מה זה ענת ברנת? ענת ברנת זה מצב שיש לך סיר חלבי, סיר בשרי, ואתה עכשיו רוצה לאכול פרווה. אתה משל בסיר, אתה רוצה לאכול פרווה. אז אם אתה ספרדי, אין לך בעיה, אם אתה, יש לך סיר שהוא סיר שהוא בן יומו, יש לך סיר שהוא כאן בן יומו, יש לך סיר שהוא בן יומו, בשביל אתה במשהו פרווה, אתה אוכל את זה
עם חלב,
עם כלים חלבים, כלים בשרים,
עם חלב.
עם חלב.
עם חלב.
עם חלב.
כלי בשרי.
בלי בשרי בן יומו.
בן יומו.
בשביל לבוא תפוחי אדמה, מורח את זה עם חמאה, זה אוכל. כך לדעת, לדעת הרב עובדיה יוסף זה לכתחילה. יש אומרים שזה בדיעבד. בכל מקרה, אם זה לא בן יומו בכלל, אין בעיה. עכשיו, אצל השכנים זה לא כך. לכן יש להם מערכות כלים פרווה. חייבים מערכות כלים פרווה. תבוא, אתה מתחתן, הבת שלך התחתן עם איזה אשכנזי. תערוס את כל המטבח. מה שרוגים מבית אמא. עכשיו, יש הרבה אשכנזים שיש להם ארבע מערכות כלים. דגי.
דגי?
גם דגי?
גם דגי. ארבע מערכות כלים. הבת שלי יש לה ארבע מערכות כלים. חלבי, בשרי,
פרווה ודגי. למה דגי?
למה דגי? כי הם מחמירים שגם הטעם של הדג והבשר... אם אתה אומר שנת ברנת מותר, אז אין לך בעיה. כבר נת בר נותר בשר, נותר גם בדג ובשר. אבל אם נת בר נת אסור. אז גם הטעם של הדג והבשר, אז זה בעי, ככה הם תמידים. עכשיו...
זה כל האשכנזים או שזה רק חלק מהם? בדגים.
לא, רק חלק מהאשכנזים. רוב האשכנזים אין להם יותר.
הגענו לזה מסור של חלב ודגים.
דג ובשר זה מוסכם, אין בזה מחלוקת. דג וחלב זה לא בטוח, זה מסור של הקלה, אף אחד לא יודע עליו.
זה כתוב זהו.
כן, דג וחלב, הרי דג וחלב זה אחת מהלכות המופלאות.
זה מה שהיה פעם, האנשים היו עושים בפיצה את התאונה
ואת ה... זה לא נחה דג וחלב, זה מנג, לא?
בוא, רק שנייה. קודם כל, מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? זה לא כתוב בש"ס. זה כתוב בבדק הבית. אתם יודעים מה זה בדק הבית?
יש שנה.
על הבא.
לא, שנה, לא מביא את זה. בדק הבית. מרן, יש לו ספר בית יוסף. בית יוסף. הבית של יוסף. אחר כך, כשהוא עבר לבית יוסף עוד פעם, אז הוא כתב הגאות בשם בדק הבית. הוא בודק את ביתו. אז זה מרן, רבי יוסף קארו. בבית יוסף, זה כתוב באות אחרת, בבית יוסף הישנים, גם החדשים, הבית יוסף עצמו כתוב באותיות רש"י, בית הקבאי כתבו את זה באותיות דפוס. זה מרן עצמו שעשה הגאות, הוא כותב את זה. עכשיו, פתאום מרן כתב את זה, לא לאכול דג עם חלב. כתבו הרבה פוסקים שזה טעות סופר. הוא היה באכול בשר בחלב, חלב, בשר, דג, חלב, התכוון דג ובשר. כך כתבו הרבה. וזה מנהג אשכנזי. אבל הספרדים לא יגידו כל כך מהר שמרן עשה טעות סופר. יותר מרן עשה טעות סופר. אז מחמירים. עכשיו, אף אחד בעצם לא יודע למה. יש שלוש שיטות בזה. יש אומרים זה משום סכנה. הקף החיים אומר שזה לפי הקבלה. מצא לזה מקור בקבלה. והרב משה שצל היה אומר שזה כי זה כתוב במרן.
לא שואלים.
אל תשאל שאלות.
אומרים, משהו, הדבר נחתם מפני המלך, כאילו, זה משפט כזה שאומרים על ה...
כתוב מרן זה. עכשיו, אבל איך שלא יהיה, כיוון שזה דבר שהוא בלי הטעם שלו מאוד לא ברור, אז זה לא יותר מה שמנהג, אתה לא יכול להגיד שזה איסור. אבל זה מנהג, אתה לא יודע את מקורו. לכן, אם אתה הולך לחמותך אשכנזיה, אתה שאלה עכשיו בר יורק ותגיד לה, אני לא אוכל.
נוכל?
אני לא יכול. אם היא מסתכלת עליך ככה...
דגים בשמנת, הם רגילים לזה. עצרנו כאילו, אין...
אם לא כועסים עליך, זה טוב, עדיף שלא. אבל יש אנשים שיש, אני אומר לך, סיפורים שזה, יהיו בעיות. גם ככה חמותו, זה לא קל. אני לא, קיבלתי הרבה תגובות על השיעור של אשת חי. היו הרבה, אני נתתי שיעור לאנשים השבוע.
אתמול, שלשום.
המון נשים היו פה. אבל הוורד שלי היה ששת חיים זה שיר על החמות. זה מפורש. כי כתוב שם, לא לומדים את הפרק, אשת חיים זה אמצע פרק במשלי. איך מתחיל פסוק א'? מתחיל דברי למואל מלך, מסע אשר ישרתו אמו. ישרתו אמו. בת שבע נותנת מוסר לשלמה המלך. שם תשעה פסוקים, היא נותנת לו על הראש. על למלכים למואל, על למלכים שפטיין, נותנת לו על הראש. אז זה אומר, המסדה דוד נתנה לו על הראש, ושלמה המלך הבין איך האמא שלו מקדמת אותו, אז הוא כותב שיר על האמא שלו, אשת חיים. אשת חיים זה לא שיר האהבה של הבן, זה שיר של הבן, הבן על האמא.
זה דברים
יותר נשגבים. אם זה שיר של הבעל, אז הבעל הוא אינטרסנט, כי הוא אומר לה... דרשה צמר ופשתים, הייתה כאוניות סוחר, הייתה כאו בעוד לילה, הוא שווח אותה, ומה התפקיד שלו?
שתמשיך לקום בלילה.
בדיוק, זה מה זה, התפקיד שלו זה...
אדם
שערים בעלה ושייתן לפני הרב. זהו ישיר עצמו. אז זה לא השיר של הבא, זה השיר של הבא. אני צריך לקרוא אותו בעיניים כאלה. בסופו של דבר, זה יוצר בעיה שיש לו בית. כי אם אדם אומר לאשתו, אתה יודע, אתה מזכירה לי את האמא שלי. אז יהיו בעיות בשלום בית. אז אשת חי זה שיר שפותר את הבעיות של שלום בית. זה שיר של הבן על האמא שלו. שלמה על אמא. אני מזכיר את זה בגלל שתמיד יש בעיות עם האמא החמות. לא תמיד זה כזה... לא תמיד. בסדר, לא תמיד יש בעיות עם החמות. אבל חיים יש בעיות עם החמות. אז לכן זה מנהג דגים וחלב. אז בקיצור, זה לא שייך שומר פתאים השם. זה העניין ש... כי שומר פתאים השם דברים אסורים שום סכנה.
פה לא סגורים זה סכנה.
אתה לא יודע, אולי, יש אומרים, אפשר לדעת זה סכנה. אבל דברים שהם משום סכנה, אנחנו לא מדברים על פיקוח נפש ממש. אבל משום סכנה, אנחנו שומר פתאים
השם. אם אנחנו נאכל דגים ושמר, זה פיקוח נפש.
בשבילך לאכול דגים ושמר, זה פיקוח נפש, זה אסור משום סכנה.
לא, גם אם...
גם שמד את
בידת. או בבית, זה פיקוח נפש, או זה ב... מקום אחר פיקוח נפש.
אני חושב שאתה בתור מרוקאי גם שמנת בלי דעת זה פיקוח נפש. עצם המושג מוצר חלב.
חלב זה בעדי.
לא, פעם זה היה. פעם זה נגמר הדבר הזה.
אצלנו, כשהייתי בתור ילד, אז בבית, בבית אבא אצלנו, לא היו שני קיוק. מהסיבה הפשוטה, שלא היו שתי מערכות כלים.
גם ככה צריך לצל חמותי.
היה לנו בבית.
צריך לצל חמותי. קיון אחד.
היה לנו בבית. באיזה, יש לך משהו מתחת, הייתה כוס חלבית אחת, סכין אחת וכפית. זהו. זה החלבי שיש בבית, ואם יש איזה אחד שלא יודע, קרה לו משהו, תשתמש בחלבי, שילך לשירותים, ישטוף את הכלים. אתה זוכר את זה? גם אצלך כשהיית ילד?
לא, אצל חברתי ככה. עד היום ככה.
אצל בבית אבא, ככה היה.
כוס, כפית
וסכין. ואני מאוד יודע לכם, לדעתי, לדעתי, הרי אומרים שהמרוקאים לא אוהבים חלב. עכשיו, אצלי זה כן ככה, לא יודע איך להגיד, זה הכניסו לי את זה בגנים, לא יכול לאכול מוצא חלב. למעט דני ושוקו, שאתה מרגיש את הטעם של הקקאו.
אבל אתה למדת בישיבות של האשכנזים.
לא אכלתי, אני לא אכלתי, לא יכולתי.
אני גם למדתי בישיבות של האשכנזים.
אבל זה לא נכון להגיד שהמרוקאים לא אוהבים חלב, כי אתה רואה אותם במימונה, שהם אוכלים את המופלטה עם החמאה. אני ברור לי שזה התחיל בגלל שלא רוצים להשתבך עם בשר בחלב. ואני יודעתי, הם גדרו את עצמם שלמעט באכילת מוצרי חלב, כדי שלא להשתבך עם העניין הזה. בבית יש רק כלים בשרים, אין נת מרנת, אין סיפורים ואין עניינים. יש רק כלים בשרים.
בשנים האחרונות זה כבר נעלם.
אבל מאוד זה נעלם.
זה פשוט מאוד נעלם. אני רואה את זה אצל חמותי, זאת אומרת, כי הם אוכלים בשרי.
בתור ילד, גם היה לך דבר כזה בבית?
היה לנו עד תרשין ממזיין.
מה?
את הסיפור הזה.
כוס כפית וסכין?
כפית אחד, כוס אחד ומזלג אחד. בלבד.
ככה היה.
וזה היה מתחת הקיור.
עכשיו, אני חושב שאנשים, מתחת הקיור, אני גם זוכר, כך מתחת הקיור. ואנשים חושבים, אני ברור לי שזה לא בגלל שהמרוקאים שלהם בעיה גנטית עם החלב. עובדה, עובדה שזה נעלם בדור הזה. אלא בגלל שלא רצו להסתבך עם העניין של בשר וחלב.
עד תפשין ממזיין.
לא מסתבכים, אין לך שתי קיורים ושתי עניינים ושום דבר. אוכלים רק בשר פה. וחלב, אם אתה אוכל חלב, תאכל את זה באופן שלא תסתבך עם הכלים. יש לך כוס אחת, איך תשטוף אותה בשירותים. אני זוכר את הדבר הזה, שוטפים בשירותים.
נכון.
יש לי כוס חלב.
אתה חלבי?
לך לשירותים, אמבטיה. לך לאמבטיה תשטוף. אין פה שני קיורים וכל הסיפורים. זה תשיר בשיר אשכנזי. זה, אני בטוח שזה חסידות דינה של הלכה. וכמו שאני אומר, האנשים המרוקאיות, ולא רק מרוקאיות, אני חושב, יש להם את הלולולו, שהן מיללות בחתונות. זה שהייתי ילד קטן.
מיללות.
זה הרגיז אותי. הדבר הזה נראה פרימיטיבי. אבל עם השנים, אני אומר ככה, הרי כתוב כל באישה ערבה. עכשיו, האישה, האמא, הסבתא, הדודות, נמצאות בחתונה של מישהי מהמשפחה. מה הן רוצות לעשות? רוצות לשיר. הגברים שלהן לא רוצות לשיר, אבל יודעות שאסור לשיר כל בי ישאר בה. אז הם מצאו להם דרך להתבטא בלי שיבואו על האיסור של כל בי אישה. ככה אני חושב, הלולולו, אין בזה איסור של כל בי ישאר בה. זה משמח את החתן ואת הקלה, ואנשים מתבטאות. ככה אני חושב. זאת דעתי בדבר הזה, שזה הצניעות של בנות ישראל.
הצעה נחתום על זה.
טוב, זה כבר, נחתום על זה דבר טובה לפורים. אז זה הצניעות של, מה?
זה כתוב.
זה נכנס לדורות עולם, לאתר האינטרנט, www.arhoma.org.il. אפשר לשמוע את זה עוד 5 דקות. אז זה באשר ל בשר, חלב וכל זה. אבל פה אנחנו מדברים על משהו אחר. אנחנו מדברים על דברים אסורים שום סכנה, שהם לא מוחלטים. היה רב אחד שאמר דבר שלא מסכים איתו, אבל בוא נגיד את זה בשביל רק בשביל העיקרון. שאלו רב אחד, איך מותר לנסוע ליהודה ושומרון? יש פיגועים? אז איך מותר לנסוע ליהודה ושומרון? אז הוא אמר, באמת זה שאלה טובה, אבל כיוון שכל היהודים ביהודה ושומרון נוסעים, אז שומר פתאים השם. זה אותו עיקרון. אני חושב שאיך מותר לנסוע לירושלים?
הכביש אחד מסוכן מאוד.
כן, אבל מה שאני כן ראיתי שהיום, לא ראיתי אף רב ששואל איך מותר לנסוע לסדרות. זה לא ראיתי. השאלה הזאת בהלכה שאלו פעם, איך מותר לנסוע ליהודה ושומרון? אף אחד לא שואל אם מותר לנסוע לסדרות. איפה הרבנים שאומרים שאסור לנסוע לסדרות? מה יותר מסוכן? איפה יותר מסוכן לגור ביהודה ושומרון? בסדרות. אז איך מותר לנסוע לסדרות?
קריית שמונה.
למה מותר לחזק את תושבי סדרות? תכוח נפש. פה אתה רואה ש... צערנו הרב, לא תמיד זה... מותר לנסוע, זה סיבה אחרת למה מותר לנסוע. יש חשבון אחר למה מותר לנסוע. אבל נחזור לעניין, שומר פתאים השם, זה בכל מיני דברים שהם מאוד רחוקים. יש בזה סכנה, אבל זה רחוק. אז אם אנשים דשו בזה רבים, אני חושב שזה השגחה, שמירה אלוקית, שננצל. לכן, בואו נסכם את העניין של האכילה בסעודה. כמובן, הטוב ביותר זה שיהודים מדבר בין תפשיל לתפשיל. אבל מי שכבר מדבר, שיזהר, לפחות שיזהר, ושומר פתאים השם, וכנראה זה משהו בעולם נוהגים. על הארי כתוב, רבנו הארי הקדוש כתוב עליו, שהוא היה בסעודה יושב עם בגדים מכובדים ומדבר רק דברי תורה או צורכי הסעודה. אז בואו נראה שלושה פרטים עם בגדים מכובדים. אני זוכר כשאני בתור ילד הרצון שלי היה כשאני בא הביתה לאכול סעודת שבת לשים איזה בגד קל, וזה, אם הייתי רוצה להסתבך עם אבא שלי, הייתי עושה את זה. כי אתה יושב לשולחן שבת עם כל המחלצות. יפה. אז יש לזה מקור בארי. יש לזה מקור בארי הקדוש, שאדם צריך לשבת לשולחן עם הבגדים היפים שלו.
בכל סעודה הארי היה עושה?
בכל סעודה. לא רק הארי יושב גם עם החליפה.
בכל סעודה.
והיה עם הכובע.
גם ההלכה, לא?
לא, ברכת המזון, ברכת המזון. ההלכה היא ברכת המזון, צריך לברך, היא הבגדים כמו תפילה, בגלל זאת כמו תפילה. אבל הארי יושב עם חליפה, עם כל הבגדים שלו, עם הלבוש העליון שלו לסעודה. זאת אומרת, הארי, כשהוא מקובל, אז אצלו העבודה זה עבודת השם. האכילה זה עבודת השם. עבודת הקורבנות. ודבר נוסף נפלא, שהארי היה מדבר רק דברי תורה או צורכי סעודה. וזו מדרגה, כי אצלנו לצערנו הרב התפתח העניין הזה שכשאוכלים משהו ביחד אז עושים הרבה צחוקים בצוותא, וזה בעיה. מישהו סיפר לי דבר נפלא על התימנים, יהודי תימן, מאוד התרשמתי מזה. אומר לי שזה אחד יהודי ספרדי שהתחתן עם תימניה, אז הוא סיפר לי דבר נפלא. אומר שאצל יהודי תימן, גם בשבת, הארוחה לוקחת 20 דקות. צ'יק צ'ק, צ'יק צ'ק, מביאים את האוכל, צ'יק צ'ק אוכלים. צ'יק צ'ק, מהר מאוד. גמרו לאכול, מביאים את הג'עלי. ואז שרים. זה לא שעכשיו פטפטים. מביאים את הג'עלי, יש לך עכשיו שעה, שעה וחצי של שירים. כולם שרים. טוב. זה מוסר מיהודי תימן. אבל איך אדם יכול לחנך את עצמו ובני משפחתו שזמן האכילה זה לא זמן של בילוי, לא זמן של פורקן, אלא זמן של דברים רציניים. אתם צריכים להכין, צריכים להכין, תדעו לכם, אתם צריכים לשבת לפני שבת. טוב, שבוע לא נפגשים כך בני המשפחה לאכול ביחד, אבל לפני שבת צריכים לשבת עם עצמכם ולהכין. מה אתם מדברים? מי שיש לו ילדים קטנים, זה פחות בעיה. אתה לוקח את דף קשר ויש לך דבר תורה לסעודה. במיוחד אם אתה בתלמוד תורה, אתה יש לך דרשה שלמה גם לעצמך. אם אתה בתלמוד תורה, אתה לוקח את המכתב להורים, זה בשבילך, בשביל אשתך. ואחר כך יש מה שעשו הילדים. הרב הראל, כמה שנים לא היה לי, עכשיו יש לי בן בגיל 3, אז גם בגיל שלוש.
לא, שלי הרב אצל הרב אריה, יותר גדול.
הרב אריה, אז כל שבת הוא כותב לך, אם תאסוף את כמה שהוא זה, אתה יכול לתי ספר.
נכון.
הם כותבים דף קשר להורים. למדנו על זה, אבל אני בטוח שהוא אומר לי מה הוא למד, לא מה הוא לימד את הילדים. זה טוב, בסדר, זה כשהילדים קטנים. אבל בסופו של דבר, הילדים יגדלו. ברגע שהילדים יגדלו, אז הדבר הכי קשה זה להחזיק נער מתבגר בגיל 12, 15, 17, ליד השולחן, בדיבות רק כי אין לו עצבים רוצה ללכת. לכן אתה צריך מראש, לשבת מראש. כמו שאתה מכין דבר תורה. לשבת מראש, לחשוב מה אתה מדבר עם הילדים, וכל אחד בסגנון שלו יעשה את זה. להגיע למצב כזה שבאופן טבעי השיחה בסעודה היא שיחה של דברי תורה. צריך לחשוב איך עושים את הדבר הזה. הדבר הכי מצוין יהיה אם זה טבעי, זאת אומרת אדם שהוא אוכל ביחד עם האכילה, אז הוא מלבן משהו, מלבן איזה נושא, מברר איזה נושא, ואז המשפחה והילדים מתרגלים לדבר הזה.
יש את הספר של מאורות, של מאורות הדף היומי, זה גם.
זהו, שמעתי על הדבר הזה.
זה מצוין, ממש. שני הלכות פרקטיות לסעודת ליל שבת, זה בוקר שבת. הלכות פרקטיות של קידוש או מה שזה העניינים, וסיפור לילד. זה ממש...
טוב, זה לקטנים. הבעיה תראה...
הלכות בשבילי אני לא מן, אתה יכול להיכנס למדורות עד יותר
קטנים. תראה, הבעיה כזאת. אני פה, נער, ראיתי גם זקנתי. אתה יכול את הילדים שלך עד גיל 10 להחזיק בשולחן שבת, בכיף שהם אומרים איתך דברי תורה. יופי. ואם אתם משפחה עם מוטיבציה ללדות, יש להניח שמעכשיו, עד שתהיה בן 50, יהיו לך ילדים בני 10. אז אתה יכול להמשיך עם הקו הזה. השאלה היא מה אתה עושה עם הילדים הגדולים. והילדים שלך יגדלו. והילדים שלך יגדלו, ותמיד יהיה בחוץ אחד שרוצה ללכת עם הכדורסל בשבת. איך אתה, מה אתה עושה עם הילדים שלך הגדולים? איך אתה בונה את הבית שלך שהוא יהיה מקום מוגן? בשביל זה אתה צריך לעניין אותם. אם אתה מקריא להם מאורות השבת משהו, אז אם יגידו, אבא שלנו יש לו קטעים, בוא ניתן לו את הקטע שלו ונעביר הלאה. לכן אתה צריך להיות מעניין ורציני, ואתה צריך לחשוב על הדברים האלה קודם, וגם לנסות לדבר בדבר בשפה שהם מבינים. צריך להעלות נושאים, צריך לדבר...
זה אסטרטגיה לפני עצמה.
זה בוודאי זה אסטרטגיה, זה טרגל, זה חוכמה. אני חושב, אני רוצה לבקש מהרב שבת שתדבר על זה, על הנושא הזה, כי אני חושב שההורים הרבה צריכים הדרכה. תראו, אתם צריכים להבין, רבותיי, ילד, נער מתבגר היום, במיוחד בן מתבגר, זה עולם לפני עצמו. הורים מתקשים אליי כל הזמן, ויש לי בעיה עם הילד הזה, אז אני שואל אותו כל הזמן, למה אתה לא מדבר איתו? לא, 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 אני לא יכול לדבר איתו, אני לא, זה, לדבר איתו, אני לא רוצה, אני, הוא, אתה יודע, זה עדין, אני, ילד, ידבר איתו, הוא דווקא יעשה לי דווקא, יש לחץ, יש לחץ. יש לחץ, יש בעיות של חברה היום, ובכל המקומות יש בעיות של יש בעיות חברתיות. ולכן צריך לדעת איך מנהלים את שולחן השבת. אני כל כך ביקשתי מרב שבת, ואתה יודע, הבעיה שעושים את זה, אתה פרסם הודעות בכל השכונה, בסוף באים 10 אנשים, אז צריך לעשות קורס הורים, איך הבית מתנהל באופן שהנער המתבגר והנערה המתבגרת, הם לא יושבים על השולחן, על קצות האצבעות, מתי העסק הזה כבר ייגמר, ויתנו להם ללכת
חדורים. חינוך הילדים.
חינוך.
זה מאוד חשוב.
צריך להגן את זה. הרב שבת, אתם איזה דברים יש לו בעיני חינוך?
אתה הולך לשפת הורים שלו, אתה מרגיש אתם בשיעור. רק לשפת הורים אתה ככה
חושב... זה בדיוק הנקודה. כל השפת הורים שיש, אחר כך אנשים מתקשרים אליי או פוגשים אותי, אומרים, תשמע, איך הוא דיבר.
מדהים.
אז יש לך עכשיו הזדמנות, אז תעשה אותו, זה במת ראש חודש, בעיני חינוך או משהו כזה, שללבן כל מיני סוגיות. גם הוא צבר ניסיון עצום. זה לא רק שהוא... הרב שבת היה גר בקרית משה הרבה שנים. עכשיו בקרית משה אתה מכיר סוג אוכלוסייה מסוים. אתה מגיע לאחרונה, אתה מכיר את כולם. טוב, יש לך פה את כל שכבות הציבור. צבר ניסיון עצום. וצריך לנצל את הדבר הזה. בסופו של דבר, אני אומר לכם, כל הילדים, הכי מתוקים, הכי חמודים, הכי נחמדים, גם הם מתבגרים. וכשהם מתבגרים, הם נשארים מתוקים וחמודים, אבל יש להם גם קוצים שיוצאים. ולכולם, כל ילד ועניינו. אבל רבים מהם, יש גם קוצים. עכשיו, בסוף זה בעזרת השם עובר. לא תמיד זה עובר. הנה, עכשיו מישהו התקשר אליי, משפחה של מישהו מהשכונה. התקשר אליי, שהיה לו בן, שהיה בחור ישיבה קיצוני כזה, והיה הולך לציסיות בחוץ, והיה לומד כל הזמן וזה. עבר משבר בגיל ההתבגרות, החליט שהוא הולך צבא 3 שנים והלך לישיבה. אחרי הצבא נסע להודו, עכשיו חזר הביתה עם יפנית. ככה מספר סיפור. מה לעשות? מה לעשות? אחרי ש... היות ואני פה בתוך עמי אני יושב, אז זה לא פעם ראשונה שאני שומע סיפור כזה. כלומר, אני לא, בוא נגיד, לא התעלפתי. עברתי התעלפויות, אבל כבר, אני כבר לא מתעלף, אני כבר שמעתי הכל וראיתי הכל. אחרי שאתה מתחקר את הבן אדם, אתה מבין לבד שהילד הזה, אם אתה אומר לו, אל תכנס אליי הביתה, אז הוא לא יכנס אליך הביתה. תגיד לו, הוא לא יכנס, הוא ילך. והוא כבר היה בעוד 5 שנים, הוא ילך לעוד 5 שנים. בסדר, צריך לדעת איך מתנהלים הילד הזה. ויותר מזה, אם אתה תגיד לו, אם אני, אחרי שאני שואל את האבא, תחקר אותו, אז יתברר לי ככה. אם תגיד לו, אתה לא תתחתן איתה, אז הוא יתחתן איתה. אני תגיד לו, תתחתן איתה, אז הוא לא יתחתן איתה. אולי. אז אני צריך לדעת איך מנהלים את המשבר הזה. בצור, אבל לדעתי חלק מהצמצום של הדברים זה כאשר הבית הופך להיות בית חם. אז אם אתה אומר דבר תורה לילדים, באופן שיש עכשיו פינת הדבר תורה, אתם יודעים שהארוחה זה משהו קטעים ועוללות וקשקושים וזה, ויש דבר תורה וזה קטע על גרדים בראש עד שאבא יגמור עם השטויות שלו ויש לו קטע כזה. שלך אתה הופך את הארוחה דבר שהוא חוויתי, שכל בני המשפחה שמחים להתאסף סביבו. שזה אתה צריך לא להגיד, לדעתי, להגיד דבר תורה זה לא טוב. אתה צריך להיות כולך תורה. אתה אומר רק דבר תורה ושאר הזמן אתה משבח את האוכל או מדבר על הכתבה האחרונה שקרו בארץ או במעריב ולא יודע במה או בחדשות. איך אתה אופן? כולך תורה. זה, עכשיו הבנות שלי אצלנו בבית תקנו תקנה כבר לפני 3 שנים. אז בנותיי תקנו תקנה שאנחנו לפני סעודת שבת בוקר עושים קידוש ואז מביאים קצת פיצוחים וזה ואז לומדים. תקנו הבנות שלי תקנה. כבר כמה שנים. לומדים. סיימנו כבר כמה ספרים. כלומר, סיימנו אורות התשובה. זה התחיל לפני 3 שנים בחודש אלול. סיימנו אורות התשובה, למדנו כל השנה אורות התשובה. ועכשיו אנחנו לומדים מידות הראייה. כל פעם משהו קטן. ואצלם זה עניין מרכזי. הבנות שלי משקיעות בזה. כלומר, דרך שלה כבר חושבות איזה דבר טוב הם יקנו כדי שגם הקטנים ישבו בשקט. כל אחד עוסק בשלו. אז לומדים לפני האוכל בשבת. זה דבר שהוא... אצלנו, זה דווקא לא יזמה שלי, יזמה של הבנות. אצלנו שינה...
זה מי שיש לו בנות.
תדע לך ש...
הבנות זה עדיין הוא מובטח שתעשה לו אותו דבר, כמו שהרבה. מובטח שדבר.
יש היום גם בחינוך הבנות. אבל נכון שבאופן כללי, אם יש לך בנות בהתחלה, אז גם הבנים שאחרי זה יוצאים קצת בנות. רכים כאלה. מה שאין כי יש לך בנים מהתחלה, אז גם בנות שאחרי זה יעשו בנים. אבל זה...
מי שיש לך יותר.
אבל אצלך יש משטר. לא כמו אצל... היום אחד שיש לו 3 בנים, אז הוא בהכנעה מסתכל על הבנים שלו וממלא את רצונם. אחד שהוא כזה... יש משטר פה, עומדים, הצבא. יש כל מיני ילדים. אבל יש שם בעיות, יש שם הרבה הרבה בעיות עם הילדים, כי יש חשיפה. אנחנו, הציבור שנקרא דתי-לאומי, יש לו בעיה גדולה שהוא פתוח, הוא חשוף לכל. יש מין אבסורד. מצד אחד, הציבור הדתי-לאומי הוא חשוף לדברי תורה. מצד אחד. זאת אומרת, הציבור שלנו, אתה שומע את כל הרבנים ואת כל ה... אתה שומע המון. מצד שני, כל אחד יש לו הבית אינטרנט, ו... ואם אני לא בבית אינטרנט, יש לו ילדים שלו בבית ספר. הבת שלי לומדת ברפפורט. רפפורט זה בית ספר שכתוב על השלט שלו, בית ספר חרדל. חרדי לאומי. יש לי בת בכיתה זין ברבה פה. חרדי לאומי. נותנים לו שיעור בית, חפש באינטרנט. אתם נורמליים. דיברתי, מה לחפש באינטרנט? אין אינטרנט. אתם אומרים לה שחפש ב... מה קורה איתכם? אל תגידו לי זה אינטרנט רימון. האם אתם בית ספר חרדי?
אני לא בעד אינטרנט.
חייבים שתהיה אינטרנט. אבל היום בית ספר חרדל, חרדי לאומי, נותנים שיעורי בית האינטרנט, כי באו לכולם שיש אינטרנט. אז מי שיש לו אינטרנט, לא. אז אני לא יודעת מה זה אינטרנט. אבל עכשיו, בגלל שאני צריך לקבל אימיילים, אז אני... אז אני, אתה נכנס לאתר של ה... אתר של ה... ערוץ 7, שמו לי את הדף בית, ערוץ 7, עכשיו כבר לא ביטלו את זה, זה טוב. עכשיו דף הבית של האימייל שלנו זה W, תורת הרחומה. שיעורי, זה דף בית נהדר, כי זה דף בית של שיעורים ובחשב פה אין רמקולים. זהו, אין דף בית, זאת אומרת... אתה רואה שעברה כדי רשימת השיעורים, אבל אתה לא שומע. בסדר. אבל לפני זה ידף בית, ערוץ 7. ערוץ 7, פתאום קופצים לך כל מיני דברים. וזה דברים, אם הילד שלך, הוא רק רואה ערוץ 7. אבל קופצים לו כל מיני דברים. אתה נכנס לקישור הזה, יש לנו דברים לא צנועים. כי זה קופצים על המסך. נכון, שמואל? יש דברים שקופצים לך על ה... איך קוראים לזה? בלוג, בלוג. איזה בלוג?
חדשות,
חדשות. פופ. קופץ אז הוא, משה קיבל תורה מסיני, אני מסרה ליהושע, הוא מתחיל מפה, הילד, נכנס לזה, אחר כך קופץ עוד משהו, איך תדע איפה יקה? ואתה, האבא, בכלל לא בעניינים, תלוש לחלוטין, יש לך רק ערוץ 7. הילד שלך, הוא כבר הגיע, חפר בכל האנושות כולה, הוא כבר חפר. זה ילד מהציבור הדתי לאומי. אז לכן יש לנו, אנחנו, יש לנו חשיפה ענקית לנושא. והשוליים גדלים מאוד ויש ידר סמכות ואני יודעתי, תדעו לכם שאני יודעתי חלק הבעיה היא שהבית נתפס בתור מקום שבו אומרים לך רק מה לעשות. השינוי כשכל דברים מתחיל משמי באוכל, אנחנו צריכים ללמוד איך לאכול. אם נלמד איך לאכול, זאת אומרת איך, אם ילד רואה שאכילה זה עבודת השם, אבל גם בשמחה, לא שאבא שלו שזה מתוח באוכל, עבדו את השם בשמחה, ואבא חושב לפני זה איך נעשה את הזמן לפני שבת, ויושב קצת באיזה מקום עם ספרים וחושב מה אתה מדבר עם הילדים שלך השבת. זה משנה את התמונה, ככה אני חושב. אבל צריך לשאול את הרב שבת עצות יותר טובות. אומר פה משנה ברורה בשורה השנייה, מצווה על כל אדם ללמוד תורה על שולחנו, שכל שולחן שלא אמרו לה דברי תורה כי לא אכלו מזבחי מתים, כתב בשלט ללמד משנה או הלכה או אגדה או ספרי מוסר, ואינו יוצא ימי שבר פיקת המזון. על כל פעמים אמר איזה מזמור. שימו לב לדבר הזה, מה יצא בו, מה כתוב בו בשלה? אתם שמים לב מה השלה אומר? לא חשוב מה אתה לומד. אתם שמים לב? אם עד משנה או הלכה או אגדה או ספרי מוסר או איזה, על כל פנים יאמר איזה משמע מזמור, זה פחות טוב. לא חשוב מה שאתה עושה, זה מה שאומר.
גם שירים זה לא טוב, שירי שבת.
לא, הוא אומר, על כל פנים אומר איזה מזמור. כן, זה הכי פחות. אבל תעשה בעצם מה שאתה רוצה בשביל ללמוד, אבל העיקר שזה יהיה עבודת השם, שהאכילה תהיה עבודת השם. וטוב לומר אחר ברכת המוציא מזמור השם רואי לא יחסר דברי תורות שלהם זה נותיו. יש כאלה שנוהגים לומר את זה לפני ברכת המוציא, וזה לא הפסק. כף החיים אומר שזה לא...
והקידוש.
יש, לפני הקידוש גם טוב. יש כאלה שאומרים את זה אחרי נטיית ידיים לפני המוציא.
לפני נטיית ידיים אחרי המוציא?
לא, אחרי נטיית ידיים
לפני המוציא.
כן, אז זה ברור גם למה. כי צריך להתפלל מזונותה לפני שאוכלים. אז לפני הקידוש זה לפני. והמשנה ברורה אומר אחרי המוציא, כדי שלא יהיה כל אחד במינה שלו. אתם אומרים לפני המוציא, אתם אומרים מזמור דוד השם ולא עושה נוזות אותנו לדי זה. שם היקדים שכשיוצא הכל נפתח אותו כובע שעל פי הקנה חס ברוך הוא מסתכל. טוב, יש לנו פה יש לנו דקה ללמוד את זה. היו מסובים בסעודה, יצא אחד להטיל מים. אז זה הלכה אחרת. הוא אדם שיוצא לשירותים באמצע האוכל. נוטל ידו אחת ששפשף בה, ואינו נוטל אלא בפני כולם, שלא יחשדו שלא נטל. המרן, על פי הפשט, יש פה מחלוקת בין הפשט לבין הסוד. על פי הפשט, נטילת ידיים אחרי שאדם הטיל מי רגליים, זה רק עניין של ניקיון. אם הוא לא יתלכלך, לא צריך. אלא ידו אחת ששפשף בה, מה זה שפשף בה? זאת אומרת, אם נדזו עליו קצת מרגליים, אז הגמרא אומר צריך לנקות כדי שלא ירקק חוט שופחה. אם יש לו טפטוף של מרגליים,
נדזו על רגליו,
כן, נדזו על רגליו, אז הוא משפשף עם היד כדי שלא ירקק חוט שופחה, ואז את היד הזאת ששפשף בה צריך לשטוף. אבל לא צריך לשטוף את שתי הידיים, זה לפי הפשט. לפי הסוד זה לא ככה. לפי הסוד כל הטלת מרגליים זה גם כשייך לרוח רעה, אחרי צריך לטול את שתי הידיים. זה פשוט בין הפשט לבין הסוד. אז אם הוא נטל ידו, שפשף ביד אחת, נוטל ידו אחת, ולא נוטל אלא בפני כולם, שלא יחשדו שלא נטל. רגע. אגב, אם לא שפשף ולא נוטל כלל, אתם רואים, לא נגע במקום תינופת, אם עשה צרכיו גדולים, ודאי צריך נטילה, גם כי יתלכלך. ואומר מרן, ואני מילא לשתות. זאת אומרת, כל זה אם נוטל בשביל לשתות, אבל לאכול, נוטל אפילו בחוץ. אם ממשיך לאכול, אז זה לא צריך לטול ידיים ליד כולם. למה? דמי דייד דדנינא דעתי, כלומר, ולא יכול נטילה. לא יכול להיות שאדם, אחרי שהוא נטל רגליים והתלכלך, התחיל לאכול בלי לשטוף את הידיים. ואם דיבר עם חברו בהפליג, נוטל שתי ידיו כיוון שהשיח דעתו. ועד דמי נטילה לשתייה לתוך הסדר, חשני אשר אחד דבח יצא נטילה לשתייה. בעצם מה שיש פה תמצית ההלכה, אדם שיצא לשירותים באמצע האוכל צריך אותו ידיים. אבל לדעת מרן צריך גם לברך על זה. דעת מרן היא שמי שיצא לשירותים באמצע האוכל צריך גם לברך על נטילת ידיים. אבל לא נוהגים ככה בגלל שיש לנו כלל גדול שאומרים ספק ברוכות להקל גם נגד מרן השולחן ערוך. וכיוון שיש רבים שחולקים בזה על מרן מהאחרונים, אז נוטלים ידיים בלי ברכה. אבל מה שכן חשוב לדעת שצריך ליטול ידיים כמו שנוטלים ידיים לסעודה. אבל בדרך כלל אחרי שירותים לא צריך ליטול ידיים כלי. יש דבר מוזר בספר ילקוט יוסף שאני לא יכול לתפוס אותו. הוא כותב שזה חסידות ילקוט יוסף, ומביא עדות שאבא שלו נוטל ידיים לא מכלי. אז איך זה חסידות אם הרב עובדיה נוטל לא מכלי? והבן איש חי כותב שלא צריך. יש ספר עוד יוסף חי, כותב שלא צריך מכלי.
לרב סיפר
שלא אליהו אין, לרב מודחי סיפר לי הרב משה הררי, אתם יודעים מזה? כתב הרבה ספרים, מקרי קודש. אתם מקרי ספרים, מקרי קודש? ספרים מאוד טובים. אז הוא היה אצל הרב מרדכי אליהו הרבה פעמים בבית, נתן שירותים, ואין כלי. והוא היה הולך לרב מרדכי אליהו, אומר לו, אין כלי בשירות, נטלה. אז הוא אומר לו, בזה אין כלי. אז הוא אומר לו, אתה יודע, אבל לך מטבח.
ישנו מרוקאים.
אז לא, זה לא קשור מרוקאים. אני חושב שאף אחד אין לו כלי, לא היה לו כלי בשירותים. אתם הולכים כלי בשירותים בבית? לא היה כלי בשירותים. אבל אם אתה, זה כל זה כשאתה לא באמצע אוכל, אם אתה באמצע אוכל צריך יותר ידיים כלי.
כמו
לנטיית ידיים, כמו לנטיית ידיים, לא שלוש, לא שלוש לסירוגים,
גם וגם שלוש לסירוגים זה לשירותים. אבל נטיית ידיים מספיק פעם אחת מעיקר הדין. נטיית ידיים לסעודה מספיק פעם אחת. מה אנחנו עושים פעמיים או שלוש? אתם נותנים פעמיים או שלוש?
שלוש.
שלוש, בסדר, שלוש זה על פי הסוד. על פי הפשט מספיק פעם אחת.
גם שירותים.
גם שירותים על פי הפשט מספיק פעם אחת.
ולפי הסוד שלוש לסירוגים.
שלוש, שלוש. בסדר, הסתבכת. אם אתה רוצה לעשות על פי הסוד, אז יש לך ליטול חמש פעמים על כל יד. זאת אומרת, לסירוגים, ואז אתה פעם משאיר לך פעמיים. אבל העיקר זה ליטול כמו שנוטלים ידיים לסעודה, מלבד העניין של ה... לשירותים, ולדעת מרן גם צריך לברך, ולכן זה לא טוב. האדם צריך לעשות צרכיו לפני האוכל. ללכת לשירותים עם צורך, זה דבר לא טוב, כי אתה נכנס למצב שלדעת מרן אתה מפסיד את הברכה של נטילת ידיים. ולא טוב להיכנס לשירותים עם צורך. טוב, עכשיו, מעכשיו, ממש נכנס את ההלכות של דרך ארץ, יש פה דברים מאוד מאוד חשובים, מעשיים, ושאנשים לא כל כך יודעים אותם, איך אוכלים, איך יהודי אוכל, איך חכמים לימדו אותנו לאכול. טוב, אז שבוע הבא זה נכון.
העניין של ההתמנה של האוכל בשבת אסור, נכון? אני פשוט לדעתי מסליחות ממש מעל
המצלדים. מותר, מנהג שלנו לשים.